שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
אנחנו עסקנו כבר בהגדרה של שלושת השבועות ובהגדרה של שבוע שחל בו או תשעת הימים. כבר חזרנו והדגשנו שמורנו הרב סולובייצ'יק הסביר שאבלות של תשעת הימים מקבילה לאבלות של שלושים. האבלות של 30 של שלושת השבועות מקבילה לאבלות של י' ב' חודש, ואילו האבלות של תשעת הימים או שבוע שחל בו מקביל, האבלות הזאת מקבילה לעניין של 30. אנחנו היום נעסוק בזמן לפני תשע באב, ערב תשע באב, והזמן אחרי תשע באב. שבוע שחל בו, לכאורה, מסתיים בסוף תשעה באב. אמנם, יש מחלוקת בגמרא, שיש דעה ששבוע שחל בו, הכוונה האמיתית היא לשבוע. ואפילו אם תשעה באב חל ביום ראשון או ביום שני, אותו שבוע יש בו איסורים או מנהגים של, של שבוע שחל בו. אבל אנחנו פוסקים כפי הדעה ששבוע שחל בו מסתיים בתשעה באב. ולכן אם תשעה באב חל ביום שישי, ביום חמישי, אז יש שבוע שחל בו עד יום חמישי. ואילו אם תשעה באב חל ביום ראשון, תת באב זה יום ראשון, אז באמת אין דין שבוע שחל בו כי אם אותו היום בלבד. אבל במוצאי תשעה באב, מדינה דגמרה, השבוע שחל בו נגמר. אמנם מצאנו הלכה מעניינת בשולחן ערוך, בסימן תקנ"ח, כתוב במוצאי תשעה באב אין אוכלים בשר. והסיבה לכך היא די פשוטה. הרי אנחנו יודעים שהאש הוצתה בתשעה באב. אבל עיקרו של היכל נשרף בעשירי באב. וידועה דעתו של רבי יוחנן, שאמר אילו הוא היה שם, אילו הוא היה הקובע של צום שבחודש אב, הוא היה קובע דווקא בעשירי, משום שרוב היכל נשרף. בגלל שרוב היכל נשרף בעשירי, אז כתוב בשולחן ערוך, מנה כאשר לא לאכול בשר, ולא לשתות יין בליל עשירי ויום העשירי. לפי הדין של המחבר, או לפי המנהג של המחבר, בעצם הוא מכנה לזה את השם מנהג כשר, הוא אמר לא לאכול בשר עד סוף יום העשירי. דהיינו, כל יום העשירי אסור בבשר ויין. הרמ"א מוסיף, ויש מחמירים עד חצות היום ולא יותר. כל הדין הזה שאנחנו מזכירים, זה בקשר לעשירי באב עד חצות. אבל אחרי חצות כבר אפילו אין מנהג קשה לא לאכול בשר ולשתות יין. אני מכיר מנהג אשכנז, שבאמת כולם נוהגים את המנהג הקשר הזה, ולא אוכלים בשר ולא שותים יין. עד חצות של עשירי באב. אבל מה עם האיסורים האחרים? מה עם המנהגים האחרים? האם באמת יש מנהג כשר לא לרחוץ ולא לכבס בגדים עד עשירי באב או עד חצות של עשירי באב? בשולחן ערוך הדין הזה לא נזכר. ולהפך, משמע מהמחבר שהוא אומר מנהג כשר לא לאכול בשר ולא לשתות יין. אבל בסימן תקנ"א, סעיף קטן ד', אומר המחבר, לאחר התענית מותר לסבר ולכבס מיד. הוא אינו מזכיר עניין של מנהג כשר. לא ללחוץ ולא להסתפר עד אחרי חצות או אחרי י' באב. משמע שכל המנהג הכשר הזה הוא רק עניין בשר ויין, ודיברנו על זה כבר, שהאיסור של בשר ויין זה בעצם לא דין באבילות. הרי אבל מותר לו לאכול בשר ולשתות יין. אלא מה? זה זכר לרעיון שהקדוש ברוך הוא כביכול אינו אוכל בשר באותה תקופה, הרי אין קורבנות עכשיו, וגם כן אין נסחים, אז מנהג כשר לא לאכול בשר ולא לשתות יין גם בעשירי באב. אבל האחרונים חידשו את ההלכה שאותו הדין מתייחס גם לרחיצה ותספורת. אם נדייק בלשון של האחרונים, אני אצטט מהמשנה ברורה, והוא הדין שלא לרחוץ במרחץ ולספר ולחבס עד חצות. אומר המשנה ברורה בביור ההלכה, שבאמת הוא חושב שזאת היא חומרה, ויש אומרים שמסתנת דברי בית יוסף, הרמה, משמע שהמנהג הוא רק לעניין בשר, אבל הוא אומר בסוף יש כאלה שמתירים, אבל קשה להקל בזה, שכמה אחרוני זמננו העתיקו דבר זה למעשה. אומר המשנה ברורה, בעצם יש מקום גדול להקל בעניין תספורת ותחפושת, אבל מה נעשה? יש הרבה מן הפוסקים שכתבו את המנהג הזה, ונדמה לי שכך מקובל, שנוהגים לאסור בתספורת ותחפושת גם כן עד חצות של עשירי באב. כולה מעניינת בנושא, מצאתי בספר דווקא, שלדעתי יש בו יותר חומרות מאשר קולות, אבל הרב שטרנבוך בספרו על מנהגים ודינים, תשובות והנהגות, אומר הרב שטרנבוך, אם נדייק בלשון, משמע שהאיסור הוא רק להיכנס למרחץ. ולהיכנס למרחץ יש בזה עניין גם חברתי, שאתה נמצא כאילו עם אנשים אחרים. אבל הוא אמר להתיר, להתקלח, ממש בסוף תשבב, או בוודאי ביום עשירי לפני חצות, הוא דווקא חושב שהאיסור הוא מנוסח שיש איסור להיכנס למרחץ. בכל אופן, השנה שחל תשבב ביום חמישי, אז הפוסקים כולם כתבו, על פי מה שכתוב במקורות, שאם תשעה באב חל ביום חמישי, אז בלילה הכל מותר לכבוד שבת. כך למשל בבארי תיב, הוא פשוט שחל ביום וב, הכוונה שיום עשירי זה חל ביום וב, אז בוודאי אין מקום להחמיר בזה, בוודאי הכל מותר. בזמן שכתוב הכל מותר, מה הכוונה? בוודאי שלחבס בגדים זה מותר בליל העשירי. הרי זה עניין לכבוד שבת, זה לוקח זמן כדי לחבס, למסור לכביסה וכדומה. אז בוודאי שזה מותר. להסתפר, מסתם זה גם כן מותר. להתגלח לפי המנהג שאנשים שמתגלחים כל יום, אז יש לי תמיד שאלה, האם אותם אנשים יתגלחו עוד פעם לכבוד שבת? הרי מי שיתגלח בלילה בליל עשירי, מסתמה בליל שישי כוונה. אז מסתמה לפני ליל שבת, לפני כניסת השבת, מסתמה יתגלח עוד פעם. האם אפשר להגיד שמשהו יתגלח ביום חמישי זה באמת לכבוד שבת, כשהוא הולך להתגלח עוד פעם? אני אף פעם לא הייתי בטוח בשאלה הזאת, ויש מקום לצרף קולות, הרי מצד הדין הרי אמרנו אין מה להחמיר. אלא מה? מצאנו באחרונים שהחמירו, אז אולי מספיק להחמיר בשנה רגילה, אבל השנה אולי לא צריכים להחמיר. כנ"ל באכילת בשר בליל עשירי, זה פשיטה שלא לאכול בשר. הרי זה כבר כתוב, אפילו בלי המנהג הקשר, שבלילה אחרי התענית, צמת כל היום לא ראוי לאכול אכילה בשרית. אבל לטעום מאכלים משבת, בכלל יש מקום להתיר, ובמיוחד השנה כשחל עשירי ביום שישי. כנראה שלפי המנהג הקשר יש עדיין מקצת אבלות בעשירי. לפי המנהג שכתוב במחבר שמנהג העשירי זה רק להימנע מבשר ויין, אני לא חושב שזה בכלל קשור לאבלות, אלא זה דין בזכר לחורבן שלא אוכלים בשר ושותים יין. אבל אם אתה תגיד שהמנהג הקשר הוא גם לאסור רחיצה ותספורת, וכל אם אנחנו נגיד שכל רחיצה אסורה וכל כביסה אסורה, זה דומה עדיין לשבוע שחל בו, אז פירושו שהמנהג הקשר הוא לנהוג מקצת אבלות, זה לא רק להימנע מבשר ויין. בכל אופן, המנהגים השונים בקהילות שונות צריכים לקיים אותם. נדמה לי שרוב האשכנזים נוהגים להחמיר עד עשירי באף. דיברנו עכשיו על מתי השבוע מסתיים. אם שבוע שחל בו באמת מסתיים בסוף תשעה באב, אבל לפי המנהג הקשר ממשיכים, ודיברנו האם ממשיכים את האבלות או רק ממשיכים איסור או מנהג לא לאכול בשר ולשתות יין. נדבר עכשיו על כניסת תשעה באב ובעצם ערב תשעה באב. כתוב במשנה במסכת תענית דף כ"ו עמוד ב שבערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים ולא יאכל בשר ולא ישתה יין. המנהג שלנו כמובן שלא אוכלים בשר ולא שותים יין כל השבוע שחל בו, או לפי מנהג אשכנז כל תשעת הימים. המנהג שלא אוכלים שני תבשילים זה באמת מנהג רק בערב תשעה באב, אבל הדין הזה של לא אוכלים בשר ויין מוזכר במשנה רק לעניין ערב יום ערב תשעה באב. וכבר דיברנו היום כמה פעמים שהמנהג שלא לאכול בשר ולא לשתות יין זה בעצם בגלל שהקורבנות בטלים. אמנם יש מקום לדון אם כן איזה בשר אסור ואיזה יין אסור. יש מן הפוסקים שדנו אולי רק בשר שראוי להיקרב על גבי המזבח, ורק יין שראוי להינסך על גבי המזבח. ואילו למשל עוף אינו אסור מהדין של המשנה, אם נפרש אכילת בשר זה רק משום ביטול הקורבנות. כמובן המנהג הוא שלא אוכלים בשר, כולל כל מיני בשר, אפילו בשר שאינו ראוי להיקרב. כנראה שאנחנו נמנעים מלאכול בשר כדי להרגיש קצת צער, למעט בשמחה. בוא נזכור שאבל אמיתי אינו אסור ביין ובשר. אבל, אבלות חדשה, מותר לו לאכול בשר ולשתות יין. אדרבה, סעודת הבראה היא דווקא, נוהגים בכל אופן, להביא לו סעודה עם בשר. ויש מקורות שכתוב להביא לו יין, ויין כאילו לא נברא אלא לנחם אבלים. המטרה שלא לאכול בשר ולשתות יין בערב תשעה באב, הכוונה שרוצים למעט בשמחה. וחידוש מעניין מצאנו בדברי הרמ"א, שלא רק שנוהגים ללימנה מבשר ויין, אלא הוא אומר אפילו דברים שאוכלים כדאי לו למעט. הוא אומר שאפילו מי ששותה משקים אחרים ראוי למעט. בסימן תקוף נון ב' כתוב במחבר ערב תשעה באב לא יאכל אדם בסעודה מפסקת בשר ולא ישתה יין ולא יאכל שני תבשילים, אומר הרמ"א, אף משקים אחרים ממעט בשתייתם ממה שרגיל לשתות. משמע שזה לא בדין אבלות בכלל, אלא הסעודה הזאת, סעודה מפסקת, נחשבת סעודה שאינה ראויה לשמוח בה, ראוי למעט בה כמה שאפשר. ולכן, יש שאלות רבות בקשר לסעודה הזאת. האם זה רק עניין של מיעוט השמחה, ודינתי שבה באמת בכלל לא חלים? או שנגיד לו, יש אמנם מותר לאכול, ואולי יש מנהגים מסוימים שנוהגים בהם כאילו מטעם שאבלות היא יותר חריפה עכשיו, ואולי אפילו יש בזה מעין ענינות. כמובן, אם יש בזה כאין ענינות, אנחנו מבינים שלא אוכלים בשר ולא שותים יין. אבל ברור שאף אחד בעולם לא חשב שבאמת יש דיני ענינות בערב תשעה באב, שהרי מותר לברך ברכת המזון. בן אדם שיושב בסעודת ערב תשעה באב, אז בוודאי שהוא צריך לברך ברכת המזון. אמנם, הוא לא צריך לזמן, ואם אנחנו נוהגים לא לשבת ביחד לקבוע סעודה שאיננה סעודת חברים, יושבים נפרד, כדי שלא תהיה ברכת הזימון, אבל ודאי מברכים ברכת הזימון. לכן זה, אף אחד לא יכול להגיד שזה באמת סעודת ענינות, אבל אולי יש בזה מעין ענינות. הרמב״ם פוסק, מביא גמרות מפורסמות. הרמב״ם בהלכות תעניות, פרק ה' הלכה ז', כותב, תשעה באב ללא קיומו לכל דבר, אין אוכלים אלא מבעוד יום, ואני אדלג קטע שאני אחזור אליו ביותר מאוחר, לא יאכל בשר ולא ישתה יין בסעודה מפסיק בו. אבל שותהו מיין מגיתו שיש לו שלושה ימים או פחות, ואוכל בשר מליח שיש לו שלושה ימים או יתר, ולא יאכל שני תבשילים. הרמב״ם כן מתיר לאכול בשר ולשתות יין, שאינו ראוי להיקרב לגבי מזבח, כמו שאמרנו לפניכם. אבל ברמב״ם משמע באמת שממעטים בשמחה. אבל בהמשך אומר הרמב״ם בהלכה ת', זוהי מידת כל העם, שאינם יכולים לסבור יותר מדי. אבל חסידים הראשונים, כך הייתה מידתן. ערב תשעה באב, היו מביאים לו, לאדם, לבדו, פת חריבה במלח, שורה במים, יושב בין תנור וחיריים, ואוכלה ושותה עליו כיתון של מים, בדאגה ובשממון ובחייה, כמי שמתו מוטל לפניו. כזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב מזה. ומימינו, אומר הרמב״ם, לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו של עדשים, אלא אם כן היה בשבת. אז לפי הרמב״ם, באמת יש מקום לחשוב שזה מעין סעודת ענינות. כמובן, כל דיני ענינות לא חלים. הרי, אמרתי שבוודאי מברכים ברכת המזון. אבל, יש בזה קצת דומה לסעודת ענינות. אמרנו שבסעודה מפסקת יש אפשרות להסביר שזה מעין עניינים של אבלות יותר חריפה, אפילו של ענינות. אבל אפשר להסביר שזה רק סעודה שאינה, אין בה משום שמחה. וכמובן, השאלה הזאת תוליד לשאלות הלכתיות אחרות. מה הדין לגבי, למשל, חליצת הנעליים? בסעודה מפסקת, המנהג הוא לשבת על הקרקע. וההלכה הזאת מפורשת בשולחן ערוך, בסימן תקנ"ב, סעיף ז'. נוהגים לשב על גבי קרקע בסעודה מפסקת. המנהג הזה, הוא יכול להיות או מעין אבלות, או גם כן בגלל סעודה לא מכובדת. אבל הרמה אומר, ואין צריך לחלוץ מנעליו. אין דין של חליצת נעליים. אם אין דין של חליצת נעליים, משמע באמת שזה לא סעודת אבלות, אלא סעודה כאילו שרק ממעטים בשמחה באותה הסעודה. והדברים די מפורשים בספר תרומת הדשן בשאלה קופנון א'. אומר תרומת הדשן, השאלה אם צריכים לחלוץ נעליים. הוא מביא דעה שאחד מן הגאונים הגדולים כתב שצריך, וכן נהג הוא בעצמו. הוא אמר, הרי אם יושבים בקרקע, אז ישיבת קרקע דומה לאבלות שיש בה חליצת הנעליים. אבל אומר תומת הדשן בעצמו, אנחנו לא נוהגים כך. והסיבה שיושבים על הקרקע, אומר תומת הדשן בצורה מפורשת, לא מטעם אבלות, דייקתי לא אייל תשע באף, אלא דבאי סעודה ענייה ושפלה. משמחי יעשרין על שני תפשילים, בשר ויין, ולקח בעינה מישיבת קרקע. זה העובדה שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, יושבים על הקרקע, מראה שזה סעודה שאיננה סעודה חשובה. אז הוא אומר, אין שפלות הסעודה ניכר אלא בישוב על קרקע. אבל חליצת הסנדל לא מעלה ולא מורידה לגבי אותה הסעודה. אבל אחרי שהוא קבע שהסעודה הזאת היא סעודה שפלה, סעודה לא חשובה, ולכן לא צריכים לחלוץ נעליים, הוא אומר את הסברה השנייה גם כן. ועוד נראה דהי סעודה דמיה לסעודת ענינות. הוא אומר, יש דבר בסעודה הזאת שהיא כן דומה לענינות. הענינות שמקדימה את האבלות. והוא מביא אותו הגמרא שהרמב"ם מביא, מסופר הרב יהודה בר אילאי, שהיה יושב בין התנור לקיריים ודומה לו כאילו מתו לפניו. וזה העניינות. אבל הוא אומר שגם בעניינות, אנחנו לא נוהגים לחלוץ נעליים. ואפילו אם תפרש שזה משום עניינות, לא צריכים לחלוץ נעליים. מעניין, שיושבים על הקרקע, אוכלים פחות מרגיל, שותים פחות מרגיל, לא אוכלים בשר ולא שותים יין, אבל אפשר לפרש את זה כסעודה מעין ענינות, או סעודה רק שפלה. בזמן שדיברנו על הסעודה, אם לא אוכלים שני תבשילים, אז יש מנהג אשכנז שאני מכיר, שבסעודה מפסקת, אוכלים רק לחם, ביצה, שותים קצת מים, לא לאכול שני תבשילים. אבל הרבה נוהגים כאילו לאכול שתי סעודות. הרי אם אדם יאכל סעודה אחת, רק של פרוסת לחם ומים, ואחר כך הוא צריך לצום עד מוצאי תשבה, והרי זה קצת קשה. אז אומר הרמה שיש מנהג מפורסם שהרבה אנשים אוכלים כאילו שתי סעודות. אומר הרמה בסימן תף קופנון ב', מנהג בכל גלילות האלו, בכל גלילות אשכנז, לאכול סעודה קבועה קודם מנחה, אחר כך מתפללים מנחה ואוכלים סעודה מפסקת. ונוהגים להרבות קצת בסעודה הראשונה כדי שלא יזיק להם התענית, הועילו פוסקים מבעוד יום כמו ביום הכיפורים. אבל אומר הרמה, מי שיכול לסגף עצמו ויודע בעצמו שאין התענית מזיק לו, הוא מחמיר על עצמו, נקרא קדוש. הרמה כנראה מאשר את המנהג שבעצם בערב תשעה באב אוכלים סעודה. בזמן שכתוב במשנה, לא כתוב ערב תשעה באב סמוך לתשעה באב, כתוב בערב תשעה באב. אבל הרמ"א אמר, לפי המנהג, הדין הזה נוגע רק לסעודה האחרונה שאני אוכל לפני תשעה באב, אבל דקות ממש לפני כן אפשר לאכול סעודה אחרת, סעודה, כמובן סעודה חלבית, הרי בשבוע שחל בו, בתשעת הימים, נוהגים לא לאכול בשר ולשתות יין, אבל אפשר לאכול ארוחה רגילה. אחר כך כנראה שמברכים ברכת המזון ומתפעלים מנחה, ואחר כך אוכלים סעודה שנייה. וזה נדמה לי מנהג מאוד נפוץ, מנהג מאוד מקובל. מעניין שערוך השולחן מסתייג מאוד מהמנהג הזה. אנחנו ראינו שגם הרמב״ם אמר גם על עצמו, שמימינו לא אכלנו ארוחה בערב תשעה באב חוץ מעדשים ומים וכדומה. אבל הערוך השולחן מעביר ביקורת חמורה על הרמב״ם, על הרמה, ואומר שכדאי הוא בית אלוקנו לאבד עליו עוד סעודה, ובאמת, למרות שזה קשה, לאכול רק ארוחה פחות משני תבשילים, ולצום. הוא מלמד זכות על הרמה, והוא כותב דבר מעניין. אומר שהרמה היה אוהב ישראל, ודאג לעם ישראל, ולכן הפריז על המידה וקבע מנהג לאכול כאילו שתי סעודות. ארוך השולחן אמר שראוי באמת להחמיר, וגם הרמב״ם אמר, מי שיכול להחמיר לעצמו, הוא יקרא קדוש. דיברנו על סעודה המפסקת, והסברנו אותו בשתי צורות. אבל יש רק נקודה אחרונה אחת להוסיף על ערב תשעה באב. מתי באמת מתחיל תשעה באב? דיברנו השבוע שחל בו, במידה מסוימת יש דין גם אחרי תשעה באב. אבל האם צריכים להחמיר בתשעה באב להתחיל אותו יותר מוקדם מהרגיל? בסימן, בואו נזכור כמובן שתשעה באב זה דין דרבנן. בשולחן ערוך, בסימן תפקוף נון גימר, הוא מביא מנהג נוסף שלא לומדים בערב תשעה באב מחצות ואילך. כי אם בדברים המותרים בתשעה באב. מבחינה זאת, כאילו שהאבלות של תשעה באב באמת מתחילה בי לפני תשעה באב. מנהג לא ללמוד רק הדברים המותרים. אבל האחרונים מאוד העבירו ביקורת על המנהג הזה. כמובן, הסיבה שנוהגים לא ללמוד תורה בערב תשעה באב, בגלל שתורה מסמכת לב, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. ומה שמעניין, שכל הדברים, עניינים של תשעה באב, חוץ מאשר הדין של סעודה מפסקת, ודאי לא חלים לפני תשעה באב אחרי הצהריים. ולמה באמת יש איסור ללמוד תשעה באב אחרי הצהריים? ערב תשעה באב אחרי הצהריים. המשנה ברורה אומר, יש איזה אחרונים שפקפקו מאוד על המנהג הזה, המרשל כתב עליו, שאולן למד אחרי חצות, יתיר גם לחירים. הגרא אמר שזה חום יתרה. ואחרונים אמרו, זה ממש מביא לידי ביטול תורה, שאנשים לא לומדים בדרך כלל דברים המותרים, אלא לא לומדים. אומר המשנה ברורה בדברים חריפים, שיש להתיר ללמוד עד סמוך לבין השמשות, אי לאו דמסטפינה, אני קצת חושש מהפוסקים, מהחברים שלי, הווה אמינא דאפילו ביום תשעה באב בעצמו יהיה לנו להקל. דאבונותינו הרבים נתקלקלו הדורות, בתשעה באב ביום מטיילים בשווקים ומסיחים שיחת חולין, אפילו האנשים שיודעים ספר קצת לומדים, מכירים בזה. אז אומר המשנה ברורה, בעצם המנהג הזה לא ללמוד ערב תשעה באב הוא באמת חומרה גדולה, והיה מקום להתיר אפילו בתשעה בעצמו. בסוף הוא מסיק, מאחר שאיסור ברור ובשעס ופוסקים, היינו ללמוד בתשעה באב, פשיטה עד אין לנו כוח להקל. ושומר נפשו יחיק עצמו משחוק ואיתור וטיול. בערב תשעה באב, או בזה יש להקל, כיוון שלא הוזכר בשעס ופוסקים, וכן אני נוהג אף בחול. אז לכן, מבחינה מסוימת, מצאנו שתשעה באב מתחיל עוד לפני תשעה באב, בהמנהג הזה לא ללמוד ערב תשעה באב. אבל הרבה אחרונים חלקו ואמרו שבאמת זאת חומרה יתרה, מביא לידי ביטול תורה, וצריכים לדעת איך להתייחס לא רק לערב תשעה באב, אלא תשעה באב בעצמו. העניין של מניעה מלימוד תורה זה בגלל שתורה משמחת. וכמובן, שאם אנשים יעסקו באבלות או בענייני אבלות באותו יום, הדברים הם באמת מתאימים וראויים לתשעה באב. אבל מי שסתם הולך ומשחק שח או מטייל ברחוב או משהו כזה, שאלה רצינית, למה זה יותר טוב מאשר ללמוד תורה? כמו שסיימנו בדברי המשנה ברורה, קשה מאוד להתיר ללמוד תורה בתשעה באב. אבל בהחלט בערב תשעה באב בוודאי יש מקום ללמוד כרגיל, ונקווה שזכות התורה שלנו תגרום לכך שהימים האלה יהפכו לנו לששון ולשמחה.